רשת ב', כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה 7, הנה החדשות מפירן בנימיני. בנצרת נפצעה אישה כבת 35 מירי, מצבה בינוני. כתבנו חן ביאר מוסר כי לא ברור אם האישה הייתה היעד לירי או שנפגעה בשוגג. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועה לבית החולים האנגלי בנצרת. שרת האנרגיה קרין אלהרר תצא מחר לאיחוד האמירויות לחתום על מזכר הבנות עם ירדן, איחוד האמירויות וארצות הברית, שבמסגרתו תייצר ירדן חשמל מאנרגיית השמש בעבור ישראל, וישראל תתפיל מים בעבור ירדן. השרה אלהרר אומרת כי ההסכם הוא צעד היסטורי במאבק האזורי בהשפעות משבר האקלים. הרווח אינו רק חשמל ירוק או מים מותפלים, אלא חיזוק הקשרים עם השכנה בעלת הגבול הארוך ביותר עם ישראל. מנהיג חמאס ישמעיל הנייה מגנה את ההחלטה של בריטניה להגדיר את חמאס ארגון טרור על כל זרועותיו. לדבריו, הטענה שהחשש לביטחונה של הקהילה היהודית בבריטניה הוא שהביא לקבלת ההחלטה שקרית. הנייה אומר עוד כי ההחלטה לא תשפיע על הארגון ועל המאבק של העם הפלסטיני. כך מוסר כשבנו עידו קורן. חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת דחה את הצעת יושב ראש הכנסת למנותו ממלא מקום בוועדת האתיקה. סעדי כתב בטוויטר כי אינו מעוניין להיות כלי במאבק פוליטי בין הקואליציה לאופוזיציה, וקרא לעשות מאמץ גדול יותר לפתור את ייצוג האופוזיציה בוועדות הכנסת. חברי הכנסת יעקב מרגי משס וגילה גמליאל מהליכוד, שיושב ראש הכנסת לוי מינה לוועדה, הודיעו גם הם כי הם אינם מעוניינים לכהן בוועדה. יושב ראש יד ושם דני דיין נועד בניו יורק עם מזכיר האום אנטוניו גוטרש, ודן עמו בצורך לשתף פעולה במאבק באנטישמיות הגואה ובהכחשת השואה. דיין הציע שאנשי יד ושם יעבירו לדיפלומטים ולעובדי האום סדנאות בנושא השואה ומשמעויותיה. דיין אמר כי העמקת הידע על אירועי העבר שהתרחשו לפני פחות מ-100 שנה תסייע רבות לאנשי האום במילוי תפקידיהם כיום. גוטרש נענה להזמנתו של דיין לשוב ולבקר ביד ושם, וביקש להיפגש עם חוקרי הארגון. מזג האוויר, כמות הגשם הגדולה ביותר ירדה במדרשת רופין, שם ירדו עד 6 בערב 86 מילימטרים. בבית דגן 65, באשדוד 41, בחיפה 38, בתל אביב 30, ובירושלים ירדו 12 מילימטרים של גשם. כך מוסרת חזאית כאן חדשות שרון וקסלר. עורכת החדשות הילה מרינוב, התחזית הלילה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ, במישור החוף ובשפלה. עדיין יש חשש להצפות במישור החוף. מחר צפויים ממטרים מקומיים ויש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. יהיה קר מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בצהריים, בירושלים 15 מעלות, בתל אביב 20, בחיפה 18, בצפת 13, בבאר שבע 20 ובאילת 24 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
במדינה שלנו יש לא מעט אירועים הנתונים לכמה פרשנויות. כדי להבין מה קורה מאחורי הקלעים ולאן הרוח נושבת, אני מזמין אתכם לבחון איתי יחד את הדברים מזווית אחרת.
כיוון הרוח עם בני טייטלבוים, ראשון עד רביעי 10 בלילה, כאן מורשת. בית מדרש משודר עם הרב דוב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
נושא השיעור הפעם יהיה חנוכה. כל חג, כידוע, יש לו את הרעיון שלו, את המצווה שלו המיוחדת, והמצווה המיוחדת לחנוכה זה נקרא פרסום מניסה. זה שאנחנו מדליקים את החנוכיה בחנוכה, כוונה לפרסם את הנס. ואנחנו אומרים בברכה, ניסיך שבכל יום עמנו, אבל גם על הניסים האלה אומרים, הניסים בזמן ההוא, בימים ההם, בזמן הזה. וברשותכם נעסוק קצת כיצד אותם ניסים שהיו בימים ההם, הם נוגעים לזמן הזה, אם אתם מסכימים כמובן. מסכימים?
כן.
אתה מסכים, בסדר. טוב. אבל עוד דבר הייתי רוצה בשיעור הזה, אם נספיק להגיע אליהם, זה הקשר בין פרשת השבוע, פרשת וישב, ובין חנוכה. תמיד נופל פרשת וישב, יושבת ונופלת בחנוכה, בקרבת חנוכה, וזה קשור ליוסף הצדיק. ואיך חנוכה נוגע לעניין של יוסף הצדיק? אז קודם כל, כשאנחנו לומדים לגבי הניסים, אז יש לנו שני ניסים באופן כללי, אבל קשורים אחד בשני. הנס האחד זה הניצחון, הניצחון של החשמונאים כנגד היוונים, מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים, ואנחנו ניצחנו. ואיך הדבר הזה נוגע לזמנים האלה, התקופה שלנו? הרי הנס זה לא הדבר שהיה פעם, הוא נוגע לכל הדורות. אנחנו מפרסמים את הנס בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, וגם השנה הזו. מהו הנס הגדול היום? כשאנחנו מסתכלים על היום, הנס מזכירים את הנס בשביל להודות ולקדוש ברוך הוא. אז לא רק להודות לאירוע שהיה פעם, אלא צריך להודות בכל יום ויום, צריך להודות, ובמיוחד בחג הזה. אני מעלה כאן איזה רעיון, תגידו לי אם אני צודק או לא. אנחנו, מדינת ישראל, כמה יהודים יש מדינת ישראל? בערך.
שישה
מדינים.
6.4.
בערך, משהו כאלה.
6.4.
שישה, למעלה משישה מיליון יהודים. סליחה שאני אומר, כמה מוסלמים יש סביבנו, בערך?
מיליארד.
אלף מיליארד, יותר?
זה מיליארד.
מיליארד. אני שואל שאלה. מה השאיפתם של המוסלמים או הערבים? מה השאיפה שלהם?
להיות הדת הדומיננטית בעולם.
זה באופן גלובלי, זה נכון. כן, אבל כלפי מדינת ישראל הם לא שמחים שאנחנו כאן. אני אומר את זה בלשון המתה, נכון? אבל עם ישראל חי וקיים במדינת ישראל. זה נס גדול. אנחנו התרגלנו לנס. אין אדם מכיר בניסו, לצערנו הרב. אבל האמת שאנחנו, מאז שקמה המדינה ולפני זה, אנחנו כל הזמן בנס אחד גדול. ושאלה באמת, למה לא מכירים בנס? באמת, הדבר הזה נלמד, יש ברכה מיוחדת שאומרת, הרואה מקום שנעשו ניסים לישראל, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אז הגמרא במסכת ברכות שדנה בסוגיה, מאיפה לומדים את ההלכה הזאת? צריכים לברך על ניסים שנעשו, אז אומרים, לומדים את זה מיתרו. שיתרו נפגש עם משה רבינו, אז הוא אומר, oh, ברוך שעשה לכם את הניסים בקריאת ים סוף, ביציאת מצרים וכל זה. אני שואל את השאלה, יתרו רק שמע, וישמע יתרו. אבל מי היה בנס? משה רבינו היה בנס? מי היה צריך להגיד ברוך שעשה ניסים לאבותינו ולנו?
משה רבנו.
אז למה הוא לא אמר? לא, המקור, הגמרא דנה. מאיפה לומדים את זה? הדברים לומדים את זה מיתרו. אלא באמת, אין אדם מכיר בניסו. זאת אומרת, אנחנו בתוך הנס. ודווקא בגלל שאנחנו בתוך הנס, אנחנו לא רואים את הנס. נדמה לנו שזה דבר מובן מאליו, זה לא דבר ניסי, לא דבר פילי, לא דבר אלוקי, אלא כאילו התרגלנו לדבר הזה. אבל מצד האמת, זה באמת נס גדול. עצם קיומנו, קיומה של מדינת ישראל כאן, סביב ים כזה שמסביבנו, זה נס אחד גדול. מה צריך להגיד? מה צריך להגיד? מה צריך להגיד?
שעשה ניסים
בזמן הזה. בזמן הזה, תודה רבה.
שעושה ניסים.
צריך להכיר בדבר הזה. לפתוח את העיניים. להודות לקדוש ברוך הוא. לא להיות כפויי טובה חס ושלום. כפוי טובה, מה זה כפוי טובה? שאדם עושים לו טובה והוא מסתיר אותה, כופה עליה כלי, כמו בהלכות מוקצה, הוא מסתיר את הטובה. אז אנחנו צריכים להיות עשירי תודה לקדוש ברוך הוא, שדווקא הדור שלנו הוא זוכה לנס הגדול הזה, שעצם קיומנו כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל. אז זה נס אחד, נס הניצחון שהיה עד, ונסי הניצחון שנמצאים בו, ואתם חלק מכם מבוגרים או זוכרים את הניצחון של ששת הימים, את כל הניצחונות, כל הניצחונות, לא, כל, לא צריך לשכוח לרגע שמאז שקמה מדינת ישראל כל הזמן שוחרים עלינו, רוצים להילחם ונלחמים בנו, אבל מי מנצח? מי מנצח? אנחנו. מה צריך להגיד? תודה. אמנם יש לנו שני ימים בשנה שאנחנו מייחדים לזה, זה יום העצמאות שאומרים הלל, ויום ירושלים שאומרים הלל. אז זה מצווה גדולה מאוד, הכרת הנס. אבל בחנוכה צריך לזכור את הנס, נס הניצחון בימים ההם ובזמן הזה. וכל זה בעזרת השם כמובן. הנס השני, שהוא קשור לזה, והוא תוצאה מהנס של הניצחון, זה שמצאו פח שמן קטן בבית המקדש, בחותמו של כהן גדול, והשמן היה מעט שמן בקד הזה, והוא הספיק לשבעה ימים, לשמונה ימים, למרות שהיה מעט שמן. זה נס, שנראה נס, איך אומרים, בניסטר, בבית המקדש, ולא, לכאורה הוא היה משהו מקומי, קטן. אבל אנחנו דווקא את החנוכיה, כמדליקים, צריכים לזכור את הנס הזה, גם את נס הניצחון כמובן, אבל את הנס הזה שיש בו איזו משמעות מאוד עמוקה בזמן ההוא כמובן, אבל לא פחות מזה גם בזמן הזה, העניין של הנס של פח השמן. על הנס של פח השמן כותב הרב קוק זצ"ל ואמר שהוא מלמד אותנו כיצד זה נוגע הנס הזה של פח השמן בחותמו של כהן גדול שנמצא אז, נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחד ואחד ממשפחתנו. אז יש כאן מאמר גדול. אבל לפני זה, הייתי רוצה להעלות איזשהו נושא לפרשה שנוגע לעניין של, של חנוכה. בפרשה שלנו אנחנו עוסקים ביוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא לא היה סתם צדיק. זה לא חוכמה להיות צדיק במכון מאיר, נכון? איפה זה חוכמה להיות צדיק? במצרים. יוסף הצדיק, הוא היה צדיק בכל מצב. גם בבית פרעה, גם אצל פוטיפר, גם שהוא היה בבור, וגם שהוא היה למעלה. בכל מצב הוא היה יוסף צדיק. יוסף הצדיק, כידוע, כמו שנאמר הפרשה, האחים מקנים בו, שונים אותו, רוצים להרוג אותו וכו'. ואז הם זורקים אותו לבור. כתוב בחומש, זורקים אותו, איזה בור? איזה בור הם זורקים אותו? בור, כתוב שם, הבור ריק, אין בו מים. אז הגמרא במסכת שבת, שעוסקת בעיני חנוכה, מביאה את המדרש שרש"י מביא כאן בפרשה שלנו. מה המדרש? הבור ריק, אין בו מים. אם הוא ריק, יודעים שאין בו מים. למה צריך לכתוב אין בו מים? מה החידוש בזה שאין בו מים? אומר, הגמרא אומרת, אין בו מים, נחשים ועקרבים, יש בו. ומה היה הנס בבור הזה? שלמרות שהבור היה מלא בנחשים ועקרבים, זרקו את יוסף הצדיק פנימה, והוא ניצל והם לא עקצו אותו, ולא נשכו אותו, והוא נשאר חי, ויעלו אותו, ומחרו אותו אמנם, אבל לא, באופן פשוט, הנס היה בבור הזה, בתוך הבור. מה הנס הזה מרמז לנו? מה הוא מלמד אותנו על הדבר? מה זה הנחשים האלה? מה זה הקרבים? ידוע בתורה שכל מקום שיש נחש זה היצר הרע. זה מתחיל מהאדם הראשון, שהנחש פיתה את האישה. לא רק יצר רע, נחש תמיד מרמז על לשון הרע. למה לשון הרע? נחש יש לו רעל, הרי הוא עוקץ נשים רעל. עכשיו, מה זה רעל? רעל זה רע למד, רע לשון, רע לשון. התכונה של הרעל, הרעל זה נכנס לגוף, הוא לא הורג את הבן אדם, אלא הוא חלחל לאט 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 עד שהוא הורג אותו. ככה גם לשון הרע, לשון הרע זה נכנס ללב, נכנס למוח, לאט לאט עושה את שם פעולות כאלה והיום, ומדכא את אדם, עושה לו כל הדבר. זה נחש. נכון, זה, אם כן, זה חיה שהיא עוקצת. הגמרא אומרת שכל החיות טורפות על מנת לאכול. הנחש הוא היחידי שהוא, אין לו שום תועלת מזה, הוא רק עוקץ, הוא לא אוכל את מי שהוא עוקץ אותו. זה הנחש, זה הלשון הרע, היצר הרע שקיים באדם. אז יוסף הצדיק נזרק לתוך מקום כזה שיש בו נחשים, אבל יש שם גם הקרבים. הרב קוק זצ"ל, שהוא עוסק מה זה הקרב, מה מרמד לנו הקרב, מה מרמד לנו הקרב, הקרב, המילה הקרב זה עוקר בית, עוקר בית, עוקר בית. מה זה עוקר בית? עוקר בית זה המיסיון, הנצרות. למה, מה הנצרות עושה? לעקור אותנו מעם ישראל. כאילו עם ישראל לא קיים חס ושלום. עוקר בית. אז לא רק מבחינת היצר ולשון הרע, אלא גם מבחינה שהדעות, לעקור אותנו מהאמונה שלנו. אז זה יוסף הצדיק, הוא נזרק לתוך בור מלא כזה. ניצל משם או לא? מה אתם אומרים? ניצל או לא? אני שואל, יוסף, נרדמת, הוא ניצל או לא? עם ישראל זה יוסף הצדיק. 3,000 שנה אנחנו בבור. הגלות זה כמו בור, חושך. והיא מלאה במה? בנחשים והקרבים. נחשים והקרבים. הנה עם ישראל חי, ברוך השם. זה נס או לא נס? הרמז של פרשת השבוע לעניין של חנוכה. הנרות האלה הקטנים שאנחנו מדליקים אלפי שנים, מדליקים את ה... למעלה מ-2,000 שנה מדליקים את הנרות האלה. אלה מרמזים לנו על נצחיותו של עם ישראל בחושך. יש מצווה להדליק דווקא בלילה, דווקא בחושך. לעולם, אמנם הנרות האלה נראים קטנים וחלשים לכאורה, אבל שום רוח שבעולם לא יכולה לחבוט אותם. ברוך השם. זה הנס הגדול. הנס שעם ישראל חי וקיים למרות כל הנחשים והקרבים שמסביבנו ולפעמים גם בתוכנו. על זה כותב כאן הרב מאמר, ברשותכם נקרא את המאמר, ואני יודע לכם מאוד אם יהיה לכם שאלות על המאמר הזה, כי זה מאמר מאוד יסודי, מאוד, ויש גם מה לשאול על המאמר. בסדר, יש לכם דפים לפניכם. כן, ומתוך מאמרי הראייה חלק א', הרב מביא כאן בהתחלה את הגמרא מסכת סבא. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, זה הנס הראשון, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. ועל זה אנחנו אומרים את ההלל, אפשרות ותשבחות. הרב מתייחס כאן על הנושא שקודם כל של השמן הזה. מה זה השמן הזה? תומת השמנים, דיינו, מה זה תומת השמנים? השחטת המידות והדעות. המידות והדעות זה תומת השמנים. דהיינו, אדם שהוא מושפע ממידות רעות ומדעות לא טובות, האדם הזה הוא צריך להעיר. להעיר השמן, עניינו של השמן, זה להביא אור לעולם. אבל תלוי איזה שמן. זה נקרא תומת השמנים. מי שיש בו חד ושלום, מידות רעות ודעות רעות, אז זה מטמא את השמן. במילא האור הזה, או ההשפעה הזאת, נאמר, שיוצאת מאדם או מחברה כזאת שיש שם מידות רעות ודעות רעות, הדבר הזה הוא משפיע לא לטובה. מכל זה בא למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם. והיא, הדבר הזה, השפעה הזאת, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. במה זה נוגע לימינו הדבר הזה? האם גם היום אפשר להגיד תומת השמנים או לא? אני שואל אתכם, במה זה בא לידי ביטוי?
זה כל אחד
פעיר. מה?
אנחנו יושבים פה בישיבה.
נו.
ולומדים פה, אנחנו עוסקים בטהרה, ולא
בתומה. יפה מאוד. איפה ניכר בימינו? אני רוצה אולי באופן כללי, ונראה איך זה נוגע לימינו. יוון, מה שמאפיין את יוון, זה החיצוניות. כתוב אמנם לגבי היפת, יפת, יוון יצא מיפת. יפת אלוקים ליפת, וישכון בעלי שם. יפת זה מלשון יופי, יופי. וישכון בעלי שם. שישכון מלשון שכינה. אנחנו לא נגד היופי. אדרבה, אישה יפה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים מה? דעתו של האדם. העיקר זה דעתו של האדם. והיופי הוא אמצעי, הוא לא מטרה. ברגע שהדברים החיצוניים הם המטרה, אז זה הבעיה. יוון שמה את הדברים החיצוניים כדבר עיקרי בחיים. והדברים המוסריים, הערכיים, השכינה, כל הדברים האלה היו תפלים. הם היו מספר שתיים, כמו שאומרים, מבחינת תרבות יוון. ומה שהיוונים רצו אז, בסך הכל להשליט את התרבות היוונית על עם ישראל, והדבר הזה נוגע לנפש האומה. מה זה נוגע להיום? היום אנחנו כולנו מוצפים בתרבות המערבית, נכון? כן או לא?
כן, כן.
ומה היא באה לידי ביטוי התרבות הזאת היום?
בלבוש.
אה?
אותו דבוש.
סליחה?
בלבוש.
בלבוש, יפה מאוד.
בהתנהגות גם.
בהתנהגות.
בגשמיות.
בגשמיות.
ובשטחיות הרוחנית.
ו?
בשטחיות הרוחנית.
שטחיות, יפה מאוד.
המדינה
גם.
העולם? ניהול המדינה גם.
ניהול המדינה? זה בסדר גמור ניהול המדינה, לא?
זה בשיטה מערבית, לא בשיטה...
לא, הם יחזרו בתשובה, מה אתה...
הדעות.
אה?
הדעות.
בדעות, יפה מאוד, כל הדברים. על מנת לתת לכם דוגמה, מישהו מכיר את המושג מסך? מסך. מישהו יש לו מסך בבית?
בטלפון.
יש כאן מישהו שיש לו טלפון במקרה? אפשר לקבל את זה רגע?
אה, אני לא מביא אותו לבית.
טוב מאוד אתה עושה. יש לך מסך? לא.
אז זה אנטיקה.
אה?
אנטיקה.
באנטיקה גם יש מסכי? הנה, תסתכלו, זה מסך. מה זה מסך בעברית?
משהו ששוחח.
גילון, חציצה. חציצה. המסך הזה, שהוא נראה לנו דבר טכנולוגי גרידה, הוא מסך לנשמה. זה צריך לדעת. חוץ מהרוס מאיר, כמובן, שהכל בסדר. זה המשך לתרבות יוון, צריך לדעת. מה שנקרא תיאטרון, אחר כך קולנוע, טלוויזיה, היום קוראים זה אינטרנט, כל הדברים האלה. כל הטכנולוגיות האלה שהן בסדר גמור, בתנאי אחד, שישמשו את מה? את הקודש. כן, להפצת תורה, לדברים, זה בסדר. אבל ברגע שאדם, המסך הזה מעסיק אותו ביום, והוא רואה שם בתוך זה דברים שבאמת השכינה נעלמת שם. לפעמים רק דברים רעים, דברים לא צנועים, וכל מיני דברים לא ראויים. זה מסך לנשמה. זה העניין של תרבות יוון. מסך לנשמה. אתם אנשים מבוגרים, אתם לא רואים את זה כמעט, כן. אבל הנוער, פעם שאלתי כאן אחד, כמה פעמים ביום אתה מסתכל על המסך? שלושה פעמים ביום? לא. 10 פעמים? לא. 20 פעם? לא. 50 פעם? לא. 100 פעם? אולי. יכול לקרוא דבר כזה? זה היום נורא. עשו מחקר פעם על הנוער, למשל, שהוא מסתכל על המסכים. אז אתם יודעים, הם כל כך הרבה פעמים ביום מסתכלים, נדמה לי בין בסביבות 5 שעות ביום, 5 שעות ביום, כל יום, נמצאים בתוך המסכים. ולא רק זה, אתם יודעים, ילדים אוהבים דובי, לישון עם הדובי, נכון? זה דובי. אז היום הנוער, לא כולם כמובן, אבל חלק מהם ישן עם המסך. הוא מתעורר, דבר ראשון, המסך. יכול לקרוא דבר כזה? זה תרבות יוון. אז תראו כמה שעות, לא מעט אנשים שנמצאים בתוך המסכים שעות רבים. וזה תרבות יוון. זה צרה צורה לנפש. לנפש של הפרט ולנפש של הכלל. ולא רק עם ישראל, אני אומר. זה גם עניין עולמי, עניין... למרות שהכלי הזה הוא כלי חשוב וחיוני וצריך להשתמש בו, אבל רק למטרות טובות. ולא לאותה השפעה יוונית, חיצונית, ששמה את כל אותה תרבות שהיא ההפך מתרבות ישראל למרכז החיים. הוא צודק הרב או לא? אתה צעיר, כי אתה מבין את זה, אתה מכיר את זה.
אקטואלי גם היום.
אקטואלי. נכון. הוא מרחיב כאן את הדיבור על הדבר הזה. ומה הפתרון לכל הדבר הזה? בוא נראה. להשאיר את המסך כאן, טוב. אמנם זאתי ממפלאות תמים דעים, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, דהיינו אחדות השם יתברך ואמונתו, זה יסודות התורה שלנו, האמונה שלנו. איך אומר הרמב״ם בהלכו במשנה תורה? יסודות התורה. מה זה יסודות התורה? אחדות השם ואמונתו. אנחנו העם המייחדים. מה זה אחדות השם? אחדות השם, פירושו של דבר להאמין באמונה שלמה ואמיתית שריבונו של עולם הוא עושה את הכל למה, לטובה או לא לטובה? הכל לטובה. לראות כיצד הקדוש ברוך הוא מלך ומלכותו בכל משלה, וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, להסתכל על המציאות כולה כמציאות שהרצון הטוב של אלוקים, הוא מנהיג, הוא שולט, הוא משגיח, הוא מכוון את כל המציאות כולה. זה נקרא אחדות השם. זה השמע ישראל על השם אלוקינו שאנחנו אומרים כל יום. מה זה השם אלוקינו? או בתפילה, כל יום מה אנחנו אומרים? הטוב שמך הוא לך, הטוב שמך. השם הוא אלוקינו, שהוא מנהיג את הכל ואת הכל לטובה. זאת אמונת הייחוד. שמי גילה אותה את האמונה הזאת? מי גילה אותה? נו,
אברהם אבינו.
אברהם אבינו, יפה. דווקא אברהם אבינו, שהוא היה במקום מאוד לא טוב, באור כסדי, שם התגלה לו הקדוש ברוך הוא, אומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. הוא רוצה לפרסם את זה, להודיע לכל באי עולם. כן? אבל בשבור כסדים לא הולך לו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך לך, לאן? לארצך, אל ארץ שעריך. אתגלה לך כאן בארץ. איפה הארץ הזאת? באיזה ארץ זאת? פה! ארץ ישראל, ירושלים. נכון מאיר. זה, אברהם אבינו. בזה פגעו היוונים. ראייה חיצונית, לא לראות את המגמה הפנימית, האלוקית, שנמצאת בכל מקום מקום לתתר פנוי מיני. אפילו לשם הם הגיעו בקלקולים שלהם. גם הם נפגמו מתגרת עול הרוח היווני. מה התיקון לדבר הזה? הכהן. כהן, רבי יוסף. יש כאן שני רבי יוסף. אתם כהנים. נכון או לא? כן. תראה מה התפקיד שלך. בוא תראה. כל החג הזה, כל חנוכה, סביב הכהונה, חשמונאים, ניצחונם, כהן הגדול. כשם שהכהן הכללי, שבעם השם הוכן להורות חוקי השם ומשפטם, להראותו בפועל תוכן של חיים קדושים ותורים למען להיות למופת לעם כולו. זה הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא צריך לשמש דוגמה לכל עם ישראל. הוא צריך להציל מרוחו הטובה, מחוכמתו, מאהבתו, על כל עם ישראל. זה תפקידו של הכהן הגדול. אבל תגם נראה שלא רק נוגע לכהן הגדול, נוגע לכל עם ישראל. אותה מגמה, אותו דבר. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה. כל אחד מאיתנו, כל אחד מהעם היהודי, יש בו צד כהונה. למה יש בנו צד כהונה? אנחנו לא כהנים. הקדוש ברוך הוא הרי הבדיל בעם ישראל בין כהנים ובין לוויים ובין ישראלים. אלא אנחנו גם ממלכת כהנים. כולנו, בלי יוצא מן הכלל. ממלכת כהנים, כל הדורות, כולל הדור שלנו, ממלכת כהנים. כשם שהכהן הגדול, כל עניינו להעיר, להיטיב, לכל עם ישראל, כל עם ישראל צריך להעיר ולהיטיב לעולם כולו. ירושלים אורו של עולם. זה עניין של הכהונה, והיא הכהונה הזאת נמצאת בליבו של כל יהודי ויהודי. זהו פח השמן. תכף אנחנו נרחיב את הדיבור על פח השמן. זה הנס גדול שלמרות כל ההשפעות הזרות שהיו עלינו, המידה הזאת של הכהונה הגדולה, הכהונה הגדולה שהמהות שלה, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, איך אתה מברך את זה בבוקר? אשר קידשנו, קידשנו בקדושתו של מי? אהרון. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל. מה זה האהבה הזאת? מה העניין של האהבה הזאת? אהבה, אז אומרים חכמים, אהבה, איזה אהבה? אהבה שאינה תלויה בדבר. מה זאת אומרת? לא, תמיד האדם בדרך כלל כשיש לו אהבה, הוא אוהב, הוא אדם נחמד, אני אוהב אותו, הוא לא נחמד, אני לא אוהב אותו. זה נקרא אהבה שהיא תלויה בדבר. היא תלויה בנחמדות שלו. אבל ישנה אהבה שאינה תלויה בדבר. מאיפה לומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. הבוחר בעמו ישראל באהבה, ולא אהבה שתלויה בדבר. בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. זאת היא מידתו של אהרון הכהן, לאהוב את כולם. איך נאמר אצל בפרקי אבות? הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון
אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. המידה הזאת של הכהונה הגדולה, זה הדבר שנמצא בליבו של כל יהודי ויהודי, ואת זה אי אפשר לחבות. זהו הפח שמן בחותמו של כהן גדול שנמצא אז בבית המקדש, הוא נמצא גם היום בכל אחד ואחד. תגידו לי, למה לא רואים את הדבר הזה? נו,
למה לא רואים?
יש לך בעיה בעיניים, תראה לי את המשקפיים שלך. יש לנו בעיות בעיניים, אבל זה לא מתחיל מהעיניים, מתחיל מהלב. אדם רואה משהו בליבו, ודאי ודאי. אבל זה לא מה שזה בטל, הלב הטוב הזה של העם היהודי בכללותו ושל כל אחד מאיתנו, את זה אי אפשר למחוק, אי אפשר לבטל את זה לעולם. על זה כאן מרחיב אדם. גם לפעמים שבאים אנשים שהם באמת נראים, איך אומרים, לא נראים כל כך יפה, שאתה מקלף את הקליפות, אתה מוריד את ה... פתאום אתה רואה נשמה טובה, למרות שהוא נראה כמו שנראה. אז רק דוגמה שנקראת אהבה שאינה תלויה בדבר, אנחנו יכולים ללמוד מעצמנו. ההורים אוהבים את התינוקות או לא? מה אתם אומרים? כן? גם כשהם בוכים, גם כשהם מלכלכים,
גם כשעושים דברים
שאסורות. מאיפה לומדים ההורים את הדבר הזה? אהבה שאינה תלויה בדבר. תמון בתוכנו הדבר הזה. זה הקד שמן וחותמו של כהן גדול שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. זה הנס של היום. כן, יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. והתשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה הגנוזה היא בעומק הלב הישראלי. הכוונה היא לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, זה תמון עמוק עמוק בלב, בנשמה של כל אחד ואחד. למרות שלפעמים לא רואים את הדבר הזה. רק לפני שבאתי לכאן, באה אליי אימא שבצער גדול. למה? הבן שלה, לא עלינו, נמצא בחוץ לארץ, מסתובב עם גויה. זה צער בלב, איזה צער בלב. בא לתנות את צערה, באמת זה צער גדול. מה אני אגיד לה? אמרתי, אל תתייאשי מהבן, יש לו נשמה טובה. דרך אגב, מכיר את הילד הזה? הוא נשמה טובה, אבל לפעמים יש כל אחד עם הג'וקים שלו, עם הבעיות שלו, כל הדברים שלו. אז אמרתי, יש לו לב טוב, יש לו נשמה טובה. לא בגלל שהוא בחר בה. זה לא בגלל שהוא בחר בה. הוא נולד עם הדבר הזה. ככה צריך להסתכל על כל אחד ואחד. יש שני צדדים באדם. יש הצד שהוא מתנהג, ההתנהגות, זה בחירה, תלויה בבחירתו. הלבוש תלוי בבחירתו. אבל יש צד שהוא לא נוגע לבחירה שלו, זה נוגע למהות שלו. הוא נולד עם הדבר הזה. יהודי נולד יהודי. השייכות שלנו לעם ישראל היא לא בגלל שבחרנו בזה, אנחנו שייכים בין כך ובין כך. זה מה שחדל אומרים, בין כך ובין כך קרואים בנים אתם. בנים אתם להשם אלוקכם בכל זמן, בכל מצב, בכל מקום. זה יסוד גדול מאוד, דרך אגב, בחינוך. מישהו רוצה לעסוק כאן בחינוך? אף אחד. אוי אוי אוי, מישהו יש לו כאן ילדים? אף אחד. מה זה ילדים? זה חינוך. חנוכה, זה מזכיר לנו חינוך. א' ב' בחינוך. א' ב', ההצלחה בחינוך זה להאמין שכל ילד וכל בן וכל בת יש לה נשמה טובה. אם אתה מאמין בזה, עם כל הקשיים וכל זה, אני מסביר. אבל אם חס ושלום, האדם מאבד לרגע את ההחשבה הזאת, שלפניו נמצא נשמה טובה, אז הוא מתייאש בעצם. וכשיש ייאוש, אי אפשר להשפיע על הדבר הזה. וככה אמרתי גם לאמא הזאת. חיזקתי אותה, אמרתי לה, אל תתייאשי מהבן שלה. לא נורא. הוא התבגר, עכשיו הוא קצת צעיר. הוא התבגר, הוא התפקח. הוא יחזור אל עצמו. מה זה אל עצמו? אל הנשמה הטובה שהקדוש ברוך הוא התביע. שפח השמן בחותמו של הכהן גדול. זה מרמז על, על הנשמה הטובה הזאת שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. וכבר ביארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני שמעלים לירושלים הנאכל לבעלים את הרעיון הזה שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל יש לו את מידת הכהונה והנה הכהונה בכללה המתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה ותעדה התורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל אז, בתקופה ההיא, מכוחה של יוון. אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. לשם הם לא יכולים להגיע היוונים, והתרבות היוונית, וכל המסכים שדיברנו עליהם. יש דבר ששם אין השפעה. שם זה מהות, זה דבר שנשאר לעולם ולעולמי עולמים ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי המופיע בכל עוד בכלל האומה כל המציאות הפרטית שלנו נוגעת מהשייכות אל הכלל מכאן באה הנשמה של כל אחד ואחד עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל הרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם מהאמונה בכללה. זה תמון בתוכנו. זהו העולם הפנימי הישראלי, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול, הנכנס לפני ולפנים, ישרת בקודש ביום הקדוש והקמה, יום כיפור, המובדל מכל נזקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן, שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות. לא יכלו. ואותו פח קטן קיים גם היום. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. ישאלו אותי איך יודעים את זה? עובדה, עם ישראל חי. 2000 שנה היינו בבור עם הנחשים והקרבים מה לא היינו עם ישראל חי שום כוח בעולם לא יכול לבטל את השייכות שלנו לריבונו של עולם כן. ולאמונה בקדוש ברוך הוא שהיא מוטבעת בנשמה שלנו בעומק עומק נשמתנו כל מה כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. מדוע מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפו? איזה אהבה, לאיזה אהבה? מישהו כאן יצא לו לאהוב פעם? מי? מתי? יוב, אני מקנה בך, איך אתה עושה את זה? תגיד לי. אהבה זה מדרגה. זה צריך לדעת. ככה מסביר רב יהודה הלוי, שבאמת השיא של החיים, שאדם באמת, אם יש מדרגות בחיים, מדרגות מדרגות, השיא של החיים זה מדרגת האהבה. כן? שזה דביקות. דביקות בקדוש ברוך הוא, דביקות באמת, דביקות בבריאות. באשתך, בילדיך. האדם שהוא אוהב נקרא חולי אהבה. הוא לא יכול לרגע אחת.
לא מתפקד לפעמים.
פשוט כל כך כמו אהבת נעורים כזאת. קיים דבר כזה, אבל זאת מציאות של חיים, זה הגאולה שלנו. על זה אנחנו משתוקקים, שהאהבה תהיה חלק מרכזי בחיינו, ואהבת הבריאות, אהבת לכולם, לא אהבה תלויה בדבר. אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. אלא אותה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבה שהיא לא מותנית בשום דבר, ובלי גבול, בכל מצב, בכל מקום. זה נקרא, אנחנו אומרים את זה כל יום, זה אולי זה השיא של התפילה. אתם, מישהו מתפלל כאן הבוקר? אתה התפללת? איך זה היה? זה היה בסדר? השיא של התפילה, אני פעם ראיתי את זה אצל הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, במידת האהבה. הוא מביא, לא יביא, ולא היביא, אלא מה? מביא.
כל רגע
ברגע. גם כשלא רואים את זה. גם כשלא רואים. זה מדרגה ואמונה. אשרינו, מה טוב חלקנו. שיש בנו מידה הזאת, מידת אהבה גנוזה בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. והתפילה שלנו, שאנחנו נגלה את זה בתוכנו. כן, אותה אהבה אל הבריאות, אהבה אל אהבת עולם אהבתנו וכו'. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה וחנוכה שמח. זהו הנס של פך השמן ששייך לימינו.
מתחברים ליהדות מכל מקום עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת.
הייתי עומד ומשבח, אבל יש לי שתי רגליים שכל הזמן התקעו אחת בשנייה. לו היו לי זוג כנפיים הייתי עף ומשבח, אבל הכנפיים שלי שבורות ושיריהן מונחים עמוק עמוק בארון. אז אני רק הולך כאן ומצווח, כותב שירים לירח וממך אליך בורח. תופס משמרת בשמיים, אני יש לי אש, יש בי מים, הם אורחים מלחמה כל היום אצלי בקרביים. זמרים חזנים פייטנים כמו מים, סלסלים בקולם הנימים באוסניים, כל הסדוק שבו בינתיים. אבל עולה למחון שפתך אל השמיים. אז אני רק הולך כאן ומצווח, כותב שירים לירח וממך אליך בורח. והיא תהילתך. דבר כבר לא בורח אני עומד ומשפח צדק אף בין הידיים אני עומד בגבול בת ים לבד והאמת מתעתעת בי מחסה דמעות רוצה לחזור אל הבית בו מזמן התחלתי כמו ילד טוב אל זרות אמו אל האמת שבה צללתי והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחלים הידיים והשקר בחלום היופי והעצב אז מי שולט הזמן הוא כתב חידה והאמת שוב מתפוצצת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור ברחל עם הידיים והשקר בין חלום מחפש אותה בגשם הזמן חומק בתוך תרבות הכעס והאמת כבר מטושטשת והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור ברחל עם הידיים והשקר בין הלום
רק לברכות ורק שנתראה בשמחות תקווה גדולה שבא מתוך האמונה, אבל הלב בפנים רק מבקש, תן לנו כוח לא להתייאש, תן לנו שקט ושלא נדאג אף פעם, שלא נהיה לבד, ושנזכה רק לברכות ורק שנתראה
למצוא אם נבנה, אם ניתן